Okay, טוב, תודה רבה שבאתם. היום אני רציתי לדבר על ספורט, על אופניים. בעצם בחרתי לעשות את זה בגלל שמחר יש תחרות, זה לא התחרות הג'ירו, שזה עוד שבוע, אבל זה תחרות די רצינית, זה לא מקצוענים, אלא סתם משוגעים. ויש פה כמה מהם, אני הזמנתי את החבר שלי ג'וש, שהוא משתתף, וגם דיוויד גדליה משתתף. זה מרוץ של 130 קילומטר ומשהו כמו 2,500 מטר עליות. אנחנו מסתובבים פה בירושלים איזה שעה או משהו כזה, ואחרי זה יורדים לבית שמש, מסתובבים שם ואז חוזרים. אז זה באמת מאמץ. והשאלה שאני רוצה לשאול ולדון בו היום זה האם זה ראוי. כאילו, יש לנו 120 שנה, צריך כאילו לנצל את כל דקה כמה שאפשר יותר יעיל. והאם זה ראוי, כאילו המרוץ, המרוץ בעצמו יהיה בין 4-5 שעות בערך. עכשיו, להתכונן לזה, אתה צריך לרכב כמה שעות טובות כל יום, כל שבוע, כאילו, אני רכבתי לפחות במשך שלושה חודשים לפחות שעתיים עד חמש שעות כל פעם, עם עליות וירידות, וזה לא מדבר על על האימונים לגוף העליון. אתה לא יכול סתם להתאמן ברגליים. אז כל זה בעצם לוקח, כפי שאתם מתארים, המון המון זמן. ושוב פעם, השאלה נשאלת, האם זה ראוי להדגיש כל כך הרבה זמן לדבר הזה? אז אני רוצה להתחיל עם כמה מקורות די מעוניינות שהם יראו לנו מה אנחנו אמורים לעשות עם החיים שלנו, ואז נגיע למקורות על הספורט וכך הלאה. עכשיו, הרמב״ם כותב בהקדמה למשנה תכלית הבן אדם, מה אנחנו אמורים לעשות פה בחיים. הוא כותב, יש הרבה מקורות אז אני אדלג פה ושם, אבל בגדול הוא אומר פה בשורה שנייה באמצע, תכליתו פעולה אחת בלבד, ואני מדלג, השגת המושכלות וידיעת האמתיות על בוריים. עבור הרמב״ם, מה שאנחנו עושים פה זה להשכיל. אנחנו צריכים ללמוד ולהבין יותר על עצמנו, על העולם שלנו. המטרה של כל בן אדם זה להשכיל. כמה זה משתלב עם מרוץ אופניים של 120 קילומטר, אז אתם מבינים. עכשיו אני מדלג איפה שזה מקווקו, כתוב אדם בכוח ונעשה אדם בפועל. זאת אומרת, לפני שאתה לומד, לפני שאתה משכיל, אתה לא אדם, אתה אדם בפוטנציאל, אתה סתם. הוא לא, אפילו לא סתם, הוא קורא לנו בהמות אם אתה לא לומד, שהאדם לפני שילמד אינו אלא כבהמה, כי לא נבדל האדם משאר בעלי חיים אלא בהגיון, שהוא חי בעל הגיון. רצוני במילת הגיון, השגת המושכלות, וגדול שבמושכלות השגת אחדות הבורא יתעלה וישתבח, וכל הקשור בכך מן המדעים האלוקיים. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים מטאפיזיקה, ללמוד מעל מה שאנחנו רואים פה, זה בעצם המטרה, זאת המטרה של בני אדם. אנחנו צריכים ללמוד עד שאנחנו משיגים מה זה הבורא עולם. ושוב פעם, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו, המשפט הבא אחרי זה, זה המקווקו האחרון בקטע הזה, מאוד קשה. אבל אם השגת המושכלות חובה לנטוש את ההגזמה בתענוגות הגופניות, כבמושכל ראשון ישיג. הדבר הראשון, כשאתה תהיה קצת חכם, אתה תלמד שהרס הנפש בבניין הגוף, ובניין הגוף בהרס הנפש. כאילו, אפש אחד. אתה לא יכול לעשות שני הדברים ביחד, או זה הנפש, או זה הגוף, ואי אפשר להשתלב ביניהם. עכשיו, זה באמת, כשאני קראתי את זה, זה הרס אותי. כאילו, מה אני עושה? כאילו, מה אופניים? מה אתה עושה אופניים? חמש שעות, כן?
אבל
כן, נכון, אוקיי, אז אנחנו נראה את זה. בינתיים, דרך אגב, יש כמה תרגומים. קראתי עוד תרגום שאומר תיקון הגוף ותיקון הנפש. עדיין, זה די כאילו מתח חזק ביניהם, איך אפשר להשתלב. בכל מקרה, יש גמרא שתומך בגישה הזאת. ריש לקיש אומר, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה. אנחנו צריכים להמית את עצמנו. ואז אם אתם לא הבנתם, אז הרמב״ם בעצמו מצטט את זה ומרחיב. הוא אומר, אין דברי תורה מתקיימים וכולי, אלא מי שממית עצמו עליהן. ואז הרמב״ם מוסיף, הוא מצער גופו תמיד ולא ייתן שינה לעינה ולפעפיו תמונה. אנחנו אומרים פשוט ללמוד תורה, ואם אתה חייב לישון אז רק ליפול על הפנים ואז לקום ולהמשיך. לא מבזבזים זמן. אנחנו חייבים פשוט להעמיד את עצמנו, לצער את הגוף. ואם זה לא מספיק, השולחן ערוך מצטט את הרמב״ם מילה במילה, הלכה למעשה. עכשיו, יש אנשים שם הסתכלו על זה ואמרו, אבל זה לא יכול להיות שאתה צריך להעמיד את עצמך. אם אתה מת, אז אתה מת, אז מה זה יעזור? אז אני מביא דוגמה אחת מתוך הרבה, בספר הברית, איפה שזה מקווקב, הוא מצטט את ריש לקיש, ואז הוא אומר, אין הכוונה שיענה את גופו עד מוות, שאם ימות תורה מה תהיה עליה. ואז הוא מתרץ, אבל הכוונה היא שימית המידות הרעות שבו. אוקיי, יש כל מיני פירושים על זה, אבל ברור שהכוונה לא יכול להיות שאתה באמת מת. כאילו, אתה צריך כאילו להמית את עצמך איכשהו, אבל איך שאני קורא את זה, אתה צריך להיות מסור לזה, אין ספק. כאילו, 5 שעות רכיבה כמה ימים בשבוע זה קצת מוגזם. אוקיי. והרמב״ם, עכשיו הרמב״ם, על אף שהוא כתב נפש או גוף, גוף או נפש, אין מה לעשות, הוא כן מסתייג בהלכות דעות, הוא אומר, הויל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה, לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים המברים ומחלימים. אז הוא אומר, תראה, אני לא אמרתי שאתה לא צריך להיות בריא. אתה צריך להיות בריא על מנת שיכול להשכיל וללמוד. אם אתה לא בריא, אז זה לא יעזור כלום. ואז גם במורה נבוכים, הוא אומר, זה 3 שורות למטה, באמצע איפה שזה מקווקו כתוב, כי אשר יעשה פעולות ההתעמלות להתמיד בו הבריאות, כשחוק בכדור או התאבקות או משיכת הידיים מגרוף או רכיבה על אופניים, או לא כתב את זה. בכל מקרה, אז הוא אומר, יהיה אצל אנשים שחלים פעולת שחוק, ואצל החמים אינו פעולת שחוק. אז הוא אומר, אם אתה טיפש, אתה לא תבין שזה חשוב לעשות אימונים והתעמלות וכו', אבל החכמים יודעים שגם יחד עם הלימוד אתה חייב לעשות משהו עבור בריאות הגוף, אוקיי? אז עכשיו, אם אתם תפכו את הדף, נסתכל על כמה שוטים של הספורט. אבל לפני זה, בהיסטוריה של היהודים, היהודים זה לא רשום שאנחנו עשינו ספורט לא בתנך ולא אחרי זה. הפעם הראשונה שאנחנו מתייחסים בספרות שלנו לספורט זה בספר מכבים חשמונאים. וכתוב פה בימי אנטיוכוס, ביוד דלת, כתוב, והי בעת ההיא של אנטיוכוס, ויצאו אנשים בני בליעל מקרב ישראל וידיחו את עם הארץ לאמור, הווה נתחרטה ברית את הגויים אשר סביבותינו. ואני מדלג. ויצווה המלך בידם ללכת בדרכי הגויים ובחוקותיהם. אז עכשיו, בחוקותיהם זה מילת מפתח שאומר דברים לא טובים מבחינת היהדות. בדרכי הגויים, אז האנציקלופדיה יודאיקה אומר שבעצם הכוונה פה שהם שמו את האור לה על הברית מילה, כאילו הפרו את ברית אברהם בזה. ועד כדי כך הם רוצים להיות כמו היוונים. וקיימו בית משחק בירושלים במשפט הגויים. פה משפט הגויים זה לא סתם חוקים של המשחק. משפט הגויים זה בעצם הכל מוקדש לאלילים. במיוחד לאליל הרקוליס. אז פה זה עבודה זרה בתארתה. ולא מלו עוד את בניהם ויעזבו את ברית הקודש ללכת בחוקותם ויתמחרו לעשות הרע בעיני השם. אז בגדול זה ההתייחסות הראשונה ביהדות לספורט, לא, כאילו זה עבודה זרה, זה לא טוב, זה חוקי הגויים, לא משתמשים בזה. גם בתקופת הרומאים בגמרא זה יחס שלילי. תנו רבנן הולך לצדדינים ולחרקום, שזה קרקס, וראה חולי כל הדברים שרואים שם. אז איפה שזה מקווקו כתוב, הרי זה מושב ליצים. רק ללכת לאצטדיון ולהסתכל על ספורט זה מושב ליצים. אוקיי? ואז הם מצטטים את הפסוק מתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ודרך חטאים לא עמד ומושב ליצים לא ישב, כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו יגה יומם ולילה. הלמדת שבדברים הללו מביאים את האדם לידי ביטול תורה. כאילו, אם אתה צריך ללמוד יומם ולילה, אז ברור שאם אתה הולך לאצטדיון ועל כמה וכמה רוכב 5 שעות, אז זה ביטול תורה. לא טוב. עכשיו, הרב משה פיינשטיין נשאל לגבי האצטדיונים של היום. כאילו, יכול להיות שזה הרומאים, אז יכול להיות שפה היום זה בסדר. אז הם שאלו אותו, האם זה בחוקותיהם? כאילו, לא תלך, או האם זה, אתה עובר את זה אם אתה הולך למשחק? אז הוא אומר, באלו שנקראו תיאטרון שעושים שם ענייני שחוק וכן באצטדיון, שהם המקומות שמשחקים ספורט, לא שייכי בהו עניין בחוקותיהם לא תלכו, דהו דווקא כשהוא חוק לעקום לעשות איזה דבר באלמה, ואז אני מדלג שלא ידעו טעם. בעצם הרב משה פיינשטיין אומר, בחוקותיהם בוודאי זה אומר עבודה זרה, אבל זה אומר עוד יותר. אם הם סתם ממציאים מנהגים שאין להם טעם, אז גם זה אסור. אבל הוא אומר, אם יש טעם, כאילו רוצים לבלות, רוצים לראות בדרן ולשחוק, אז יש טעם, זה לא טעם של עבודה זרה, ואז אנחנו כן יכולים ללכת לזה. אז הוא אומר פה, האיסור הוא לא בחוקותיהם, אבל זה איפה שזה מודגש, וכל ההולך על שם עובר באיסור מושב ליצים וביטול תורה. אז זה לא בחוקותיהם, לא עברתם את הדאורייתא הזה, אבל עדיין אתה פשוט מבזבז זמן. לא ראוי. אוקיי, זה מה שרב משה פיינשטיין אומר. הרב יצחק וייס בשו"ת הבא במנחת יצחק, אז הוא מדבר על לשחק או לעשות ספורט. הוא משתמש בדוגמה של שחמט. שאלו אותו אם אפשר לעשות שחמט בשבת ביום טוב.
משה פיינשטיין בעצם מסביר
כן, זה בדרנים. לא, לא, זה לא, זה לא עבודה זרה. כאילו זה, לא, זה לא עבודה זרה.
מה הוא מתכוון?
הרב משה פיינשטיין? אז הוא, לא, הוא אומר כמו באצטדיונים שהם עושים את זה להרקוליס, אז זה כן עבודה זרה. ואז הוא אומר, באצטדיונים שלנו אז סתם משחקים, אז אתה בגדול אתה מבזבז זמן, זה מה שהוא אומר, ואתה לא עובר על האיסור שבחוקותיהם. גם בחוקותיהם זה לא רק עבודה זרה, אלא אם הם המציאו איזשהו מנהג סתם, שאני לא יודע מה אפשר להגיד, אבל אולי אסטרולוגיה, משהו שאין טעם לזה או משהו. אוקיי? אבל בגדול הוא אומר, זה בזבוז זמן, ביטול תורה. אוקיי? עכשיו, מנחת יצחק אומר לגבי שחמט, אז זה משחק שאנשים רוצים לשחק, אז הוא אומר, המגן אברהם עושה איזה מין היתר, הוא אומר, תראה, אם יש לך חלקים מיוחדים מכסף, אז זה בסדר. אבל וייס, הוא אומר שהוא לא מסכים. הוא אומר, המגן אברהם סתם נותן איזשהו היתר למי שלא מבין. אבל למי שלא מבין, לא משחק את המשחק הזה, לא בשבת, ואז הוא אומר, אפילו בחול. איפה שזה מודגש, הוא אומר, ובתורתו יגה יומם ולילה, ואף בחול. יש לדון הרבה בזה. כאילו, האם זה מתאים לעשות משחקים ודברים? ואז הוא משווה את זה, אם אתם מסתכלים במודגש, הוא מסתת את הגמרא שלנו בעבודה זרה, ההולך לאצטדיון, לצדין וקרקום וכולי, הרי זה מושב ליצים. אז הוא משווה אפילו לשחק שחמט או לעשות כל משחקים או כל ספורט, הוא משווה את זה למה שהגמרא אמרה, שזה פשוט מושב ליצים וביטול תורה ולא עושים את זה. עכשיו אני מביא עוד אחד אפילו יותר קשה, זה השו"ת משנה הלכות. אז הוא, הוא גם הוא קורא לזה ביטול תורה, הוא גם קורא לזה מושב ליצים. הוא אומר, אפילו שאתה מסתכל בטלוויזיה, אוקיי, אין מושב ליצים, אתה בבית, אבל זה ביטול תורה. אז שוב פעם, בזבוז זמן, ואז הוא מוסיף משהו מדהים. הוא מצטט הושע ואומר, זה גם אסור משום, אל תשמח ישראל אל גיל כעמים. אז עכשיו, אני לא הבנתי מה זה אומר, מה זה, כאילו, מה זה אומר, אז חיפשתי את כל הפירושים, יש הרבה פירושים. האלשיך נראה לי שהוא נותן את הפירוש שהמשנה הלכות מתכוון עליו, הוא אומר ככה, וכי הם כל טובם בעולם הזה, ואתה בעולם הבא, ועל כן אפילו גדר שמחה אין ראוי לך יהודי לשמוח כמו הגויים. ואפילו בדבר שהוא גיל, שגדרו גדול משמחה כעמים, כלומר במה שהוא גיל של העולם הזה, שהוא גיל של העמים, שהוא חלקם. אז בגדול הוא פוסל כל שמחה ותרבות של העולם הזה, הוא אומר, אתה אמור לא להתעסק בזה בכלל, אוקיי? של העמים, כן, של העמים. אז עכשיו אני חוזר ושואל, האם יש איזשהו תקווה לרכב ולעשות משהו? אז תפכו את הדף לדף שלישי ואנחנו חוזרים לבריאות, אוקיי? אמרנו שגם הרמב״ם וגם אחרים מסכימים שאתה צריך לטפל בגוף על מנת שאתה יכול ללמוד. אז אני מצטט פה את הרמח"ל. הרמח"ל נותן לנו שורש. והנה שורש כל עניין העבודה היא היות האדם פונה תמיד לבורו. והוא שידע ויבין שהוא לא נברא אלא להיות מתדבק בבורו, ולא הושם בזה העולם אלא להיות כובש את יצרו ומשעבד עצמו לבורו בכוח השכל. אז זה הוא מסכים עם הרמב״ם. אתה אמור להפעיל את השכל, אתה אמור להשתמש עם הזמן שלך פה ללמוד כמה שאתה יכול על העולם הזה, עד שאתה מגיע לשכל הגדול, האחדות השם יתברך, מה שהרמח"ל קורא להידבק. אז השניים מסכימים, מטרת בן אדם זה ללמוד עד שהוא מגיע ומבין את כל העולם עד השם יתברך. כן? אז עכשיו, אחרי זה, אבל הרמח"ל אומר, יש שני סוגי פעולות שבני אדם עושים. יש את המצוות ויש את המעשים של רשות. כאילו, דברים שאתה צריך לעשות לחיות. אז עכשיו הוא מסביר איפה שזה מקווקו. הוא אומר, אכן, מה שאדם משתמש מן העולם לצורכו, הנה צריך תחילה שיהיה מוגבל בגבול רצונו יתברך, דהיינו שלא יהיה בו דבר ממה שמנעו ועשרו האל יתברך. אז קודם כל, אתה צריך לעשות דברים חוץ מהמצוות, אבל אל תעשה איסורים. אחרי זה אומר, ושלא יהיה אלא הראוי לבריאות הגוף, וקיום חיותו על הצד היותר טוב, ולא כפי נטיית החומר ותשוקתו למותרות. כאילו, זה יפה שאתה רוצה לעשות הרבה דברים, אבל אתה צריך פשוט להתמקד. אתה מטפל בגוף על מנת שאתה תהיה בריא לעשות את הדברים של השכל. והכוונה בו להיות הגוף מוכן ומזומן, כשתשתמש ממנו הנשמה לצורך עבודה בורו, ושלא תמצא לה עיכוב בהיעדר הכנתו וחושתו. אז בגדול, אנחנו כן צריכים לעשות התעמלות, אנחנו כן צריכים לטפל בגוף, אבל במידה שזה עכשיו אתה בריא ללמוד. אבל עדיין נשאלת שאלה, אז כמה זה שאתה צריך להתעמל ולהתאמן וכל הדברים האלו? אז אני מצטט פה שני מחקרים שמצאו שהתעמלות זה לא סתם לגוף, זה גם למוח. כן, כתוב פה, אני קורא את העברית, יש מאמר שכתוב, איך פעילות גופנית עושה את המוח שלך עובד יותר טוב. ואז הוא מביא שורה של דברים, זה קטעים בתוך המאמר, שזה מביא לשיפור הזיכרון, מביא לשיפור הריכוז, שיפור בריאות הנפש, שיפור היצירתיות, וגם האטה בירידה קוגניטיבית. אז כל הדברים האלו, הם חשובים בפני עצמם עבור זה שאתה יכול להשיג את המושכלות. זה לא סתם רק גוף בריא, זה מוח בריא. אז עכשיו, כמה אתה צריך להתאמל? אז המחקר שפורסם בהרווארד, הם כותבים ככה, במחקר שנערך באוניברסיטת בריטיש קולומביה, כאילו הם מצטטים את המחקר השני, חוקרים מצאו שאימון אירובי קבוע מהסוג שגורם את הלב לפעום והגוף להזיע, נראה כמגדיל את ההיפוקמפוס, אזור המוח המעורב בזיכרון מילולי ובלמידה. אימון ההתנגדות וכולי לא הראו תוצאות זהות. זאת אומרת, זה לא יעזור שאתה מרים כמה משקלות, וזה לא יעזור שאתה עושה סיבוב הר חוצבים בהליכה. אתה צריך להזיע. עכשיו, אני חייב להודות שאני מזיע באופניים לפני 5 שעות, אבל בכל זאת, עכשיו, יש שני מקורות מאוד מעניינות, אפשר לקרוא אותן מודרניות, שמעודדים את הפעילות הגופנית. זה החפץ חיים, התלמיד שלו מצטט אותו ככה: אל תרבו ללמוד הרבה יותר מדי. זה החפץ חיים אומר, אל תלמד יותר מדי, אחרי כל מה שאמרנו. אבל למה? האדם צריך לשמור את גופו שלא יחלש ולא יחלט. לכך צריך לנוח ולנפש ולשאוף רוח צח, צריך לטייל לפנות ערב או לשבת בחדר ולנוח, וכשאפשר יש לרחוץ בנהר כדי לחזק את הגוף. עכשיו, אני לא חושב שהוא אומר לשחק, כאילו אם זה לחזק את הגוף אז הוא מתכוון לשחות, כאילו להזיע קצת. ואז הוא ממשיך ואומר משהו מדהים: כי ההתמדה היתרה הרי היא עצת היצר לעמול יותר מדי, זאת אומרת לעמול בתורה יותר מדי, כדי שהגוף יחלש ויוכרח בהמשך הזמן לבטל לגמרי בתלמוד תורה, ואז יצא שכרו בהפסדו. והוא אומר את זה כאילו את קומבית אחרי זה, שהוא מביא את זה כאילו דוגמה אישית, שהוא נפל חולה וזה היה קשה לו ללמוד בכלל, ואז הוא מקפיד שהתלמידים יהיו בריאים. ואז גם הרב קוק קיבל את זה על הראש, הבנתי ממה שהוא כותב פה, אבל הוא בגדול, הוא אומר ככה: ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, כנראה הצבא, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של שמות הקדושים וכו'. בגדול מה שהוא אומר, ש... צריך אנשים שהם חזקים, צריך אנשים שמתאמנים ועושים את כל מה שהם צריכים. אני לא יודע אם זה נותן היתר לבלות שעות על האופניים, אבל זה כן, כאילו, צריך להיות בריאים. אז עכשיו, אם אתם תהפכו את הדף, אני חושב ש...
כאילו... נראה איזה השפעה סבולית,
נכון, כן, צריך...
לגדולי התורה.
בדיוק, צריך כל העם ביחד שעושים, יפה מאוד. עכשיו, השולחן ערוך מדגיש סימן שלם, סיף שלם, לדבר אחד, שכל כוונותיו יהיו לשם שמיים. אז עכשיו, הוא אומר פה איפה שזה מקווקו, בכל מה שיהנה בעולם הזה, לא יכוון להנתו אלא לעבודת הבורא יתברך, כדכתיב: בכל דרכך דהיו, ואמרו החמים: כל מעשיך יהיו לשם שמיים. שאפילו בדברים של רשות, כגון האכילה והשתייה והליכה ורכיבה וכולי, השיחה בכל צרכי גופך, יהיו כולם לעבודת בורך. כללו של דבר, חייב אדם לשום עיניו וליבו על דרכיו ולשקול כל מעשיו במוזני שכלו, וכשרואה דבר שיביא לידי עבודת הבורא יתברך יעשהו, ואם לאו לא יעשהו, ומי שנוהג כן עובד את בורו תמיד. אז כל אחד צריך בעצם לשקול איפה הוא עומד ומה זה טוב ואיך זה תורם לו. וברור שאי אפשר ללמוד 24 שעות 7 ימים ביממה. אנחנו מבינים שהמטרה היא להשכיל, וכל מה שאנחנו עושים מסביב זה לעזור, ואם לפחות יש לנו בראש ובלב את המטרה, אז אולי אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו דברים אחרים. אני לא אומר לגבי הרמב״ם והרס השכל או הרס הנפש, זה בבניין הגוף והפוך, או זה נפש או זה גוף. אז אם אנחנו ממשיכים לקרוא את הרמב״ם, אז זה לא כל כך שחור לגבי לבן כמו שחשבנו. הוא אומר ככה: לפי שאם היה אדם רודף אחר התאוות ומעדיף את החושניות ושיאבד שכלו לתאוותו ונעשה כבהמות וכיענים שאין בדמיון דמיון אלא האכילה והשתייה והבילה, הרי אז לא יוכר בו כוח אלוקי, כלומר השכל, ויהיה אז כחומר בודד צולל בים ההילולי. אז בגדול, הוא לא אומר שאתה לא אמור להיות בריא, הוא לא אומר שאתה לא אמור לעשות התעמלות, הוא אומר שאתה לא אמור להדגיש את עצמך למותרות ולוקסוסים ותענוגים וכל הדברים האלו. שוב פעם, הרעיון הוא שאנחנו יודעים ויש בראש מה מטרתנו ומה תכליתנו בעולם הזה. לגבי השאלה שלי של מירוץ של 130 קילומטר ו-2500 עליות, אז אני לא יודע אם זה באמת נכנס לגדר של בריאות. יכול להיות אפשר להגיד משהו קרוב, אבל לא יודע. מישהו אמר לי, תראה, כל עוד שאתה לא עושה את זה לנצח אלא לבריאות, אז זה בסדר. אני אומר, מי נכנס לתחרות לא לנצח? כאילו, שם תחרות זה שאתה מתחרה. אז אני, אוקיי, בסדר, אנחנו לא מנצחים, אבל רוצים לעשות טוב, כן? בכל מקרה, אני חושב שהתירוץ היחיד שאני יכול לתרץ לעצמי, זה הגמרא בירושלמית שאומר, רבי חזקיה, רבי כהן בשם רב, אומר, עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מה שראתה עיניו ולא אכל. כאילו, הקדוש ברוך הוא שם אותנו באמת להזכיר ולהידבק וכו', אבל הוא גם רוצה שאנחנו נהנה. נהנה אם בראש אנחנו יודעים מה המטרה, אבל הוא רוצה שאנחנו נהנה. אז אני לא יודע אם זה מה שהוא התכוון ואם זה מה שהרב פה בירושלמי התכוון, אבל כשאני אגיע לצד השני אחרי 120 שנה, אז אני אגיד תודה.